טוב, רבותינו הקדושים, שלום. אני אשמח אם אפשר להביא לאורות הקודש ג', חוץ מזה אני אולי יש כמה פסקאות שאני ארצה לקרוא משם. טוב, בעזרת השם יתברך, בפעם הקודמת, שבוע שעבר, עסקנו במבוא, בהקדמה. עכשיו אני רוצה להיכנס קצת לדברים בפנים. הדברים פה מלוקטים מאורות הקודש חלק ג', ששם יש לרב הרבה התייחסויות לעבודת השם שלו, מערכה שלמה שנקראת טהרת מידות הנפש, ושם הרב נוגע בהרבה מאוד במבנה האישיות ועבודת המידות ותיקון האדם, דברים יסודיים וחשובים מאוד. וגם יש לו את הספר מידות הראייה, אני חושב שאנחנו נטייל בשיעורים בין הספרים האלה, אולי עוד קצת מקורות בדברים אחרים. טוב, תודה רבה רבה. תודה. אני רוצה להתחיל מתוך, נתחיל מהפסקה הראשונה. מאורות הקודש ג', עמוד רש למד ג'. שתי הפסקות בעצם א' ב', זה צילום של עמוד רש למד ג', ויש לנו עמוד רש למד ת'. אתם רואים את זה, ואחר כך עמוד רש למד. אף על פי שהתורה והמצוות מזכחות הן את המידות, מכל מקום אי אפשר לסמוך על זאת לבד, והכרח לעסוק בזיקוק המידות ובתיקון המוסרי בייחוד. אז אנחנו צריכים להבין דבר ראשון, איך זה שהתורה והמצוות מזכחות את המידות? איך זה קורה בדיוק? ואני אסביר רגע למה השאלה היא עולה. וממילא מה עושים בעצם, מה מוסיפים לזה כאשר עסוקים בתיקון המידות, זיקוק המידות ותיקון המוסר בייחוד? אז הדברים האלה צריך להבין. למעשה כשאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים פה שלושה מושגים שהרב מדבר עליהם. הרב מדבר על תורה, הרב מדבר על מצוות, והרב מדבר על זיקוק המידות ותיקון המוסר. שלושה דברים שהרב מציין. שלושת הדברים האלה הם למעשה, אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על עבודת השם שמופיע בארבע קומות, אתם זוכרים, תורה, תפילה, מידות, מצוות, שזה כנגד כוח הרצון של האדם, הלב שלו, זה התפילה, כוח ההתבוננות של האדם, הכרת האמת בשכלו, עולם הרגע שלו, המידות שלו, שזה בעצם דיברנו קצת בכמה מילים שזה לבושים של הרצון, אנחנו עוד כל זה נרחיב בעזרת השם, ואת ההתנהלות, את ההתנהגות, הפעולות המעשיות של האדם במצוות ומעשים טובים. אז עכשיו, למעשה, כאשר אנחנו מדברים על לימוד תורה, אני רוצה עכשיו כמה דברים לדבר על לימוד תורה, יסודות מאוד חשובים, שאני אולי זה ייקח את כל השיעור, אני לא יודע, אבל זה דברים מאוד מאוד חשובים שיסבירו למה התורה מזככת את המידות של האדם. וזה בעצם מסביר לנו הבדל מהותי בין התורה לבין כל החוכמות האחרות שבעולם. הפסקה הזאת, יש פסקה של הרב זצ"ל באורות הקודש חלק א', הפסקה הראשונה. שם הרב אומר, וזה חשוב, אנחנו לומדים תורה כל הזמן, ברוך השם, צריך להבין מה המשמעות העצומה של לימוד תורה, מה קורה לאדם בזמן שהוא לומד תורה. שם הרב כותב על התורה שהיא חוכמת הקודש הפנימית, היא נעלית מכל חוכמה בזה שהיא מהפכת את הרצון ואת התכונה הנפשית של לומדיה להתעצם באותה רוממות שהיא בעצמה מתעצמת בהם. מה הכוונה של הדברים? מה הרב אומר שם? כאשר אדם לומד תורה, בשונה מכל החוכמות שבהם, שם הרב כותב, תסתכלו אחר כך, הדבר היחיד שמתפתח לאדם בכל החוכמות זה כוחו השכלי, הוא מוסיף ידע, או היכולת שלו להעמיק בדברים, או הרחבה שלו בהכרה של מושגים של דברים, הוא לומד ומוסיף ידע. כל זה בחוכמות האחרות, לא כך בחוכמת התורה. חוכמת התורה, אולי אפילו אני אקרא את זה ברשותכם, אז אם מישהו יש לו כוח לרוץ להביא אורות הקודש עליהם, זה גם יהיה טוב. בסדר? אז, אבל אני חושב שזה מאוד חשוב שנבין את העניין הזה, למה התורה מזככת את המידות, אז אני רוצה להרחיב רגע בנקודה הזאת. התורה היא עניין אלוקי עליון. והתורה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מכוח התורה, הסתכל באורייתא, וברא עלמא. וכאשר אנחנו מתעסקים בעניין התורה, אנחנו בעצם מתעסקים במקור האלוקי שממנו כל הבריאה כולה נתהוותה. כל הבריאה נתהוותה. מה זה הסתכל באורייתא וברא עלמא? צריך להבין, זה לא הכוונה כמו אדריכל שמסתכל על תוכניות ובונה בית. כאילו הסתכל, ומה התורה עזרה לו? היא עזרה לו להבין עד איפה בונים את החדר הזה, ועד איפה בונים את החדר הזה, עד איפה את העולם הזה ואת העולם הזה. זה לא הכוונה בהסתכל, תודה רבה. זה לא הכוונה בהסתכל באורייתא וברא עלמא. הסתכל באורייתא וברא עלמא זה הכוונה שדרך התורה ומתוך התורה הוא ברא את העולם. על ידי השפע של התורה. זה כמו מי שמסתכל דרך שפורפרת מסוימת. הסתכל דרך התורה. כאילו, נגיד אם אתה הרי מקרין אור דרך צלופן, אז האור שבוקע מהצלופן מעבר הוא מקבל את הצבע של הצלופן, נכון? אז כאילו במובן הזה הקדוש ברוך הוא המשיך אור, אור אין סוף, דרך המציאות המופלאה והעלולה הזאת שקוראים לה התורה, ומתוך ההתפשטות הזאת כמו אור שמתלבש בתורה, מזה הוא המשיך הלאה ומכך נוצר העולם. העולם נוצר מכוח התורה. מה אני בא לומר כאן? שהתורה בעצם היא השורש של המציאות. היא המקור של כל המציאות כולה, כולל האדם עצמו. ואז מה קורה לאדם כאשר הוא חוזר להיפגש עם מקורו על ידי לימוד תורה? זה מה שהרב אומר ככה, אני קורא את לשונו. הרב אומר ככה, חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה. שימו לב מה הרב אומר, רצון ותכונת נפש. הוא לא דיבר שכל. הרצון שלך, האופי שלך, תכונות הנפש שלך מתהפכות על ידי התורה. ומה זה, מה זה עושה להם? לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. התורה היא אורו של הקדוש ברוך הוא. התורה היא שפע כל ההשפעות כולם, היא קודש הקודשים. זה גילוי אור האלוקות שיש בתורה, אין למעלה ממנה. כאשר האדם עוסק בתורה, בעצם הרצון שלו, התכונה הנפשית שלו, הולכת ומתרוממת להתעצם באותה רוממות של התורה. התורה הופכת את הטבע שלנו אל מה שהיא בעצמה. מה שאין כן בכל החוכמות העולמיות, כל החוכמות שבעולם. אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים, יפים ואציליים, כלומר אפילו שאתה מדבר על חוכמות שמדברות על כל מיני ערכים ומוסר ורעיונות גדולים, זה עדיין חוכמות. אין להם אותה התכונה המפעלית, התכונה הפועלת, להמשיך, שימו לב להגדרה, זה הגדרה לימוד תורה, זה הגדרת לימוד תורה, להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהם אל ערכם, להמשיך אותו אל הערך שלהם. זה הם לא עושים. גם אם ידברו דברים יפים ואצילים, התורה ממשיכה את המהות העצמית של האדם לקרב אותו למדרגת הקודש העליונה. ובאמת אין לה, לכל החוכמות האחרות, יחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות של האדם חוץ מכוחו המדעי לבד. כל החוכמות, אם פה נפרק לשכל, מוסיפות לך מידע. זה לא התורה. אז שימו לב, אף על פי שעיקר לימוד התורה מתבצע בשכל, אל תחשבו שהדבר היחיד שקורה לך כשאתה לומד תורה, זה הרחבת דעת או העמקת דעת. כשאתה מעיין באיזה תוספות ואתה מנסה להבין אותו, אתה לא עסוק רק בהבנה של יסוד נוסף בתורה. אלא קורה פה משהו עמוק מאוד, בתהליך של התחברות בינך, בין העצמיות שלך, לבין אור התורה. כן?
חוכמות חולים מדברים על מוסר וערכים, לכאורה באופן פשוט הם גם משפיעות על הרצון והמידות.
זה השפעה חיצונית, כמו שאני יכול לשכנע אותך לקנות משהו. אז אני מסביר לך בצורה שכלית, בטוב טעם, למה כדאי לך, ואם אני מצליח אני משכנע את הרצון שלך, נכון? זה... איך הם מוכרים מנהלי משווקים של מחירות, איך הם עובדים? הם שכנעים אותך, שכלית, שזה שווה לך. אם אתה משתכנע, אז... כלומר, יש דרך יחסי גומלין בין כוחות הנפש של האדם. אז אפשר שהשכל ישפיע על הרצון. אבל זה השפעה חיצונית בין שתי שכנים. שהשכל בא לרצון, דופק בדלת, אומר לו, שולם עליכם, כבוד הרב, יש לי משהו להגיד לך, טה-טה-טה-טה-טה-טה, משתכנת המצוין. זה השפעה של שני החיבורים בכוחות בחיצוניות. לא על זה מדובר בלימוד תורה. לימוד תורה, גם כשאתה לומד עכשיו איזו סוגיה לא יודע מה זה נע וזה נע וזה לא חסר, או בצרורות, זה מתקן לך את המידות. מה הקשר? הנושא והתוכן שלמדת הוא לא קשור למידות שלך. מה הקשר בין זה לזה? ופה נכנסים לעומק העניין להבין מה זה תורה. זה מה שהרב עכשיו כותב. תראו מה הרב מסביר. וטעם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים, מיסוד החיים המהווה את הכל. התורה היא באה ממקור החיים, ממי שהוא מהווה את הכל, מי שהוא מחיה את הכל, שהוא ממשיך שפע וחיות. הרי כל העולמות, איך הם קיימים? איך הכל קיים? הכל קיים כי כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא ממשיך באורו אור להחיות את העולמות כולם. אנחנו מסתכלים ורואים את תיעוד פיזית, נראה לו שכאילו זה עומד על עומדו, זה לא נכון. זה באמת ממקור הקודש. השם מחיה את הכל. המהר"ל אומר בגבורות השם, שבריאת העולם זה לא, דיברנו על זה פעם קודמת? לא. בריאת העולם זה לא כמו נגר. נגר שעשה שולחן, אז ברגע שהנגר סיים את השולחן, נגמר. אפשר לאכול על השולחן פירות וירקות ופיצוחים בהזכרה להילול נשמת הנגר. זה הכל בסדר. הנגר כבר יכול ללכת לבית עולמו והשולחן קיים. השולחן לא תלוי קיומו בנגר. מה שאין כן, המציאות ביחס לבוראה. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה לא הכוונה שהוא ברא אותו ואז הוא יכול לשחרר אותו וללכת לעשות דברים אחרים. קיום העולם בכל רגע ורגע זה התפשטות אור אין סוף שמחיה בכל רגע ורגע. כל רגע ורגע הבריאה מתחדשת. בכל רגע נתון. כמו במקרן שמקרין על מסך. כל רגע ורגע התמונה אתה רואה בזרה, בגלל שהמקרן ממשיך להקרין. אם תיקח את המקרן, אם הוא יפסיק, אז אין קיום. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה אורים גדולים. מה זה? מביאים ראייה. לעושה לשון הווה, שהוא עושה כל רגע ורגע. אין שום דבר בתפילה שאנחנו מביאים לו ראיות. אתה מתפלל, אתה מתפלל, עכשיו אתה לא עוסק בלומדש. אתה אומר האל הגדול, אתה אומר שנאמר, הנה איזה, הגיבור שנאמר, אתה, מה פתאום פה? הוא מחדש בטוב הרודמין, שנאמר, כאמור לעשה הגדולים, מה קרה? בעל מלחמות, לא אמרת שנאמר, אני השם, השם יש מלחמה. זורי הדקות שנאמר, עוזרו לצדיק. אז למה פתאום עבור החלטנו להביא פסוק? כי זה עומק המלחמה שלנו בכפירה. זה עומק המלחמה שלנו במי שמכחיש את מציאות השם. פרו, פרשת שבוע. יהורים, אני עשיתי, אין אלוקים, אני רואה, קיים מכוח עצמי, אין משהו מעבר. כשאתה מסתכל על המציאות החומרית, אתה חושב שהיא מתקיימת מכוח עצמה. ככה זה נראה בחוש. והעין הרוחנית, העין האלוקית, העין הנשמתית, היא יודעת שיש מעבר. הרב הנזיר אומר, למה קראו לאברהם העברי, אברהם העברי? כי הוא מסתכל מעבר למציאות. יש משהו מעבר, שהוא מחיה את הכל. והוא מקור הכל. וזה בעצם אומר שכל רגע ורגע, כל מעשה בראשית, מחדש מתחדשי. ומה זה קשור לתורה? התורה היא זו שממנה נמשך השפע של החידוש הזה. זה מה שהרב אומר. כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים. מסוד החיים המהווה את הכל. ויש בכוח התוכן המקודש של התורה, כן? להוות המון ברואים לאין תכלית. זה כוח בורא. התורה היא כוח בורא. יש מאין. אתם יודעים מה זה יש מאין? כלום פקניה, יש מאין. אז הרב אומר, כן, ליטוע שמיים וסוד ארץ. אז אם הרב אומר, אם יש בכוח המקודש, תוכן המקודש להוות ברואים, המון ברואים, לאין תכלית, ליטוע שמיים וסוד ארץ, קל וחומר להטביע צורה חדשה ומובלטת על הנפש ההוגה. אם אפשר לחדש יש מאין, קל וחומר שאפשר לחדש אותך. לחדש אותך כשאתה לומד תורה. להמשיך לך החידוש. פעם מישהו בא אליי, אמר לי, תשמע, אני אין לי כוח, אני מרגיש גמור, נגמרו לי החיים. זהו, המנוע שלי נגמר. היה לי מצבר כשנולדתי, נגמר המצבר. זהו. אמרתי לו, אתה לומד תורה? אומר לי, לא, אבל מה הקשר? אומר לי, הפוך, אני צריך כוח בשביל ללמוד תורה. אמרתי לו, תלמד תורה. תלמד תורה, תלמד משהו שאתה רואה בתורה. התחיל ללמוד, וזה נדבק בתורה, אחר כך זה חלק, תשמע, זה מדהים. מדהים, אני נכנס לבית המדרש עייף, יוצא רענן. חדש אותי. זה חיות חדשה, בכל יום ומלך כחדשים. התורה היא החיות שלנו. בתורה אנחנו כל פעם מקבלים שפע חדש, אנחנו מתעלים למקור הקודש, ומשם אנחנו שואבים עוד פעם חיות חדשה. כן? כל המדעים של חול, אין בהם זה הכוח. כי אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם. אלא הם מציירים ומציגים את לפני השקפה השכלית את מה שהוא כבר נמצא במציאות. מה הכוונה? קחו את תיאוריית היחסות של איינשטיין, דבר חכם ועמוק. האם תיאוריית היחסות הזאת היא זו שיצרה את החוק הזה? לא. הפוך. יש את החוק, והוא הצליח לזהות אותו ולכתוב אותו. אז בעצם כל המדעים הם באים כבר אחרי שקיים עולם, הם שואבים את כוחם מהעולם הברור, הם באים ומסבירים אותו בחוכמות. התורה היא לא שואבת את כוחם מהעולם, הפוך, היא מדברת ממקור החיים, שורש החיים היא הופעתו. זה ההבדל העמוק בין שאר המדעים לבין התורה. ועל כן אינם יכולים לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה. התורה עושה את האדם לבריאה חדשה. אבל שימו לב, עכשיו יש פה עוד משפט שהאב מסביר מה זה, מה התורה עושה. כשהוא מדבר על השלילה, מה המדעים לא עושים, מזה נבין מה התורה כן עושה. תראו מה הרב כותב. על כן, אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה, לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות, ולהעמידו במצב של מציאות חדשה, תהורה וחיה באור החיים האמיתיים העומדים לידי יד. רבותינו הקדושים, שימו לב, זה מה שקורה בלימוד תורה. כל מי שעזרה נכנס שיעור א' לישיבה, שידע שהוא, זה מה שקורה לו. נכנסתם למעבדה שהופכת אתכם. הופכת אתכם. מה זה? לעקור את האדם מעצמיות תכונותיו הרעות ולהעמידו במצב של מציאות חדשה. תהורה וחיה באור החיים האמיתיים העומדים לעד. אני אסביר מה הכוונה פה. המקור האלוקי הוא ודאי טהור, הוא קדוש, הוא זך. אבל מהמקור הזה, כשהוא ברא, הוא ברא את כל העולם, הוא ברא גם את האדם. האדם משתלשל מהאור האלוקי הזה, מזה באה המציאות שלנו. עם ההשתלשלות הזאת, הנשמה שלנו אמנם ברוך השם טהורה שלמה וזכה. אבל מהנשמה ומטה, המחשבות, הרגשות, הרוח, הנפש, הבהמית וכו', התחלנו להתעוות, התחלנו להתלכלך. נוצר פער בין השורש הטהור לבין המציאות שלנו. כי בגלל שיש לנו בחירה חופשית, אנחנו יכולים לעוות ולסלף את דרכנו, ואז כתוצאה מזה האדם מגיע עם תכונות רעות וקלקולים. איך הוא יתוקן? אומר הרב, איך נתקנים על ידי תורה? כשאתה לומד תורה, אתה חוזר להידבק במקור ממנו נוצרת, ממנו נבראת, המקור הטהור. וכשאתה חוזר להיבלע בו ולהיכלל בו על ידי שאתה כל כולך שקוע בתורה, אתה מתחדש כבריאה חדשה. ומהמקור הטהור והזך הזה של התורה, הכוחות שלך הולכים ונולדים מחדש בצורה זכה וטהורה. זה משהו פלאי, זה משהו עמוק מאוד, זה משהו בלתי נתפס. אבל צריך להבין שלימוד תורה זה כמו מקווה. בוא ניקח את זה, מה זה מקווה? מקווה, אדם נכנס כל גופו למקווה, צריך שלא יהיה שום חציצה. וכל כך למה? כי זה דומה לעובר במי אמו. שהוא חוזר אל מי אמו, אל הנקודה הראשית שלו, כי בראשית, בשורש החיים שלנו, אין קלקולים. הקלקולים זה רק בענפים, זה רק בהתנהגות, זה רק בבחירות הרעות. אבל בבסיס, השם ברא אותנו טובים, שנאמר, אלוקים עשה את האדם ישר. הבחירה החופשית גורמת לסילוף. לכן כותב הרב באורות התשובה, שהתיקון, המושג תשובה, פירושו לחזור לאן? אל השורש. תחזור אל השורש, תחזור אל התיקון, כי במקור אתה מתוקן. אם בן אדם יש לו איזה מעיין של מים שנובעים ועוברים דרך איזשהו נחל כזה, איזשהו יובל כזה של מים, במהלך הזרימה הם מתלכלכים, הם אחורים, ואז שאתה מנסה לקחת למלא את הכוס מהיובל מים בסוף בקצה, אתה רואה מים אחורים, אז אומרים לך בוא, תחזור חזרה, תלך תטייל אחרי היובל חזרה אל השורש, תצא למקור מוצא המעיין, שם מקור מוצא המעיין זה מים זקים וטהורים. זה יסוד התשובה. תחזור אל השורש, תחזור אל המקור, זה גם המקווה, אתה חוזר אל השורש, אתה נתקן, אתה נטהר, לכן גם זריעה של מים במקווה, או זריעה של זרעים שנטמעו, שזורים אותם באדמה, הם נטהרים על ידי זה. למה? בגלל שאתה חוזר אל השורש. השורש הוא טהור, המקור האלוקי הוא טהור, הלכלוכים, הגלגולים, זה רק בהתרחקות מהמקור האלוקי. תחזור לשורש, תחזור לתיקון שלך. יופי, אז מתוך כך מה אנחנו למדים? מה זה לימוד תורה? כאשר אתה לומד תורה, זה מקווה, זה מקווה, זה מקווה של אש. הזוהר הקדוש אומר, למה כשאדם לומד תורה הוא מתנדנד? נכון? לא, לומד תורה הוא מתנדנד. למה? כי זה אור השם מאיר בו. שאור השם מאיר בו, נר השם נשמת אדם. הנר, ראיתם פעם נר כזה בונקר, לא זז? הנר זז. כשהנשמה של האדם מהירה בגופו, הוא מתחיל לזוז. מתחיל להתעורר, מתחיל את זה פעם ישבה ישראל, רבי יונתן אייבשיץ, שרצו, היו כמה שהתנכלו אליו, אז רצו קצת להתקיל אותו, אז לקחו ילד מילדי הערלים, והלבישו אותו בגדים של תלמוד תורה כזה, כיפה שחורה וציציות, וזה הכניס אותו לזה, הוא לימד תלמוד תורה שם, ו... ואחרי כמה דקות, רבי יונתן אייבשיץ עוצר, אומר לו, אתה גוי, תצא. כלומר, שאלו אותו, איך הוא ידע? אז הוא אמר, כל הילדים שלומדים תורה, איך שהם מתחילים לקרוא את הפסוקים, יד, ככה, תדעתי, הוא נשאר ככה, לא זז, עומד. אבל זה לא יכול להיות יהודי. יהודי, יודעים, זה ידוע, איך כשאתה רוצה להשתיק יהודי, מה אתה עושה? אתה קשר לו את הידיים. כמה יהודים דוברים. אז זה הדרך, זה כל התמודה היא תאמר להשם יחמוך. זה ראיתי עכשיו, זה סוגיה מאוד נפלאה בדף יומי, היה שם את הסוגיה בגמרא, נכון, לגבי האם כורך על צווארו, אם אדם ישן ערום במיטה, נכון, הוא כורך על צווארו, או צריך שלא יהיה ליבורו את הערבה, שלא יהיה עקבו את הערבה, כמה דרגות שם. אז יש מחלוקת, עם כל הנשמה, תהלליה, הללויה, כל עצמותיי תאמר להשם יקמוך, נכון? יש שם שתי שיטות. אבל אם אתה אומר, כל הנשמה, תהלליה, אז מספיק רק הנשמה, שהנשמה נמצאת כל השם נשמת רוח חיים באפיו. אז תפריד את הנשמה מהגוף, ומספיק שאתה תתעצם בנשמה התאורה שלך, גם מהגוף, הערבה שם, רואים אותה. עדיין יש ערבה לאדם, קלקולים. מספיק שאתה כורך על הצוואר, אתה מפריד, והשני אמר לא, אסור, כי כל עצמותיי תאמר השם יחמוך. אז איך לכלול את העצמות של האדם, את כל האיברים שלו, צריך לכלול אותם בהערה האלוקית. ובעצם אם תשימו לב, יש שם מחלוקת שלוש שיטות. שיטה אחת צוואר, שיטה שנייה שלא יהיה לב ליבורו את הערבה, זאת אומרת בין הלב לבין הערבה, שיטה שנייה שלא יהיה עקבורו את הערבה, שזה אפילו למטה הרגליים. שלוש שיטות. כנגד שלושת המדרגות של האדם, מוח, לב, כבד. נכון, מוח זה שלא יהיה איפה שהנשמה נמצאת, כן, שזה העיקר. או השיטה אומרת, השנייה אומרת שלא יהיה ליבו, שיהיה הפרדה בין הלב, שגם הלב יהיה מחובר, או שהשיטה אומרת שלא יהיה אפילו העקב. זה בעצם, ולהלכה נפסק שלא יהיה לו ליבו רואה את הערבה. זאת אומרת ש... וזו השאלה, זאת אומרת, אדם, שהוא, אני, בסדר שאני גולש רגע, אסביר את המשמעות הרוחנית של הסוגיה, של הסוגיה הנפלאה מאוד. אדם, כשהוא מכין את עצמו לקראת שם שמיים, לקראת עבודת השם, אז כבר אומרים שבגמרא לא ניתנה תורה למלאכי השרת, להקפיד שלא יהיה, כמו רואה את הערבה, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. זאת אומרת שהאדם, יש פה דיון בשאלה, כשאדם רוצה להזכיר שם שמיים, אדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל יש לו קלקולים, יש לו פגמים, יש לו חסרונות, זה מתבטא בעניין של הערבה, שהערבה שלו מגולה, כלומר יש אצלו מעשים, דברים לא מתוקנים, יכול להתקרב להשם. אז יש שיטה שאומרת, תתחבר הנשמה שלך. הנשמה שלך תאורה, גם אם אתה עדיין לא מתוקן, תקרוך סביב הצבא. כלומר, ולבלבד תפריד בין הנשמה, בין המחשבות שלך, תדע מה האמת בשכל, למרות שאתה כל כולך פגום, תדע את האמת בשכל. אפילו שהרצון שלך גם כן עם הלב, מה זה הרצון, גם כן עם הערבה, העיקר שאתה לא מעוות את האמת, אתה יודע מה האמת בשכלך, זה כבר מתוקן, זה כבר התחיל התיקון. אז כורך על צווארו. שיטה שנייה אומרת לו, זה לא מספיק, אתה צריך לרצות להיות מתוקן. הלב שלך צריך להיות מחובר גם לסרט, צריך שיהיה חצץ בין הלב לערבה. אם הלב הולך אחר הערבה, בין אם הוא רוצה את הקלקולים, זה לא טוב, אי אפשר להזכיר שם שמיים. תתרומם, תחזור בתשובה, לב, תרצה, ולבבו יבין ושב ורף עלו, תרצה, תפריד בין הלב ובין הערבה. נכון, עדיין יש לך קלקול, אתה לא יודע תורה למלכה לשרת, אבל תפריד בין הלב ובין הערבה. שיהיה זה. והשלישי אומר, אדם צריך להיות מזוכח כשהוא בא להזכיר שם שמיים, טהור, מזוכח, שאפילו הקמה לא יראה את הערבה. שזה יהיה מדרגה, כבר מאוד נעזור, לא ניתן תורה למערכי השרת, שזה כבר מדרגה מאוד עליונה, אבל שלא יהיה נוגע, זה כן אסור. רואה, נוגע זה כבר שיהיה לו קשר, שכבר יותר איזה הרגש ממשי. זה מציאות הקלקול, זה שרואה, זה בסדר, אבל שנוגע זה אסור. אז זה שלושת השיטות שיש שם. ממש זה סוגיית מוח לב כבד, אם תשימו לב. הרב כותב, יען כי גבו בנות ציון, הרב אומר, תלך מנטויות גרון, שהם רצו להפריד את הראש משאר הגוף. אני חושב על האמת, לא אכפת לי מה אני, איפה אני קיים, איפה ההתנהגות שלי. אז זה לא כך. יען כי גבו בנות ציון, זה גאווה. אדם צריך לתקן את עצמו. אדם צריך את הראש להוריד, להשפיל. נכון, איך כתוב בזה שילך, אז יהיו עיניו למטה. למה עיניו למטה? כדי שהראש, האמת, תהיה מחוברת איפה אני, איפה אני בחיים שלי, איפה הרצון שלי, איפה ההתנהגות שלי, לחבר את המוח ללב. ועידת הים והשבות האלה לבך, זה התיקון. טוב, אז אני חוזר לכאן. אז בעצם מה אנחנו רואים פה בפסקה? הרב אומר לנו כלל, שלימוד התורה הוא מהפך את כל המהות של האדם. אני רוצה רגע להסביר את זה עוד, בעוד משפט, כי זה מה שהרב מתכוון פה במילים שהוא אומר. המילים... לעקור אותו, לא, לפני כן הוא כותב. להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכן. המהות העצמית. מה זה שהוא מתכוון למהות העצמית? אז תראו, כשאני לדוגמה, אני יכול להיות מושפע על ידי השכל. נגיד, אני לומד בשכל שלי. אז אני יכול לחשוב, כשאני נגיד עוסק באיזה סוגיה שכלית, אז נוצר קשר ביני לבין הדבר שאני עוסק בו על ידי השכל. השכל מחבר אותי לזה. יש פה איזה רעיון, איזה נושא. אני חושב עליו, אני מתחבר עליו דרך השכל. לפעמים זה יכול להיות דרך התחברות של הרצון. אני רואה משהו, אני רוצה אותו, אז אני מתחבר עליו דרך הרצון. ואז נגיד, אם אני רוצה משהו, אני גם יכול להתחיל לחשוב עליו, כי אני רוצה אותו, אז הרצון מעורר את המחשבה. זה חיבור... שדרך כוחות הנפש של האדם, כמו שהרמב"ם מביא בתחילת בשמונה פרקים, נכון? כוחות הנפש של האדם זה שכל, רגש, רצון ודמיון, זה ארבעת הכוחות, וכוח הזן זה הכוח החמישי, זה כוחות הנפש של האדם. אני יכול להתחבר עם כל מיני דברים דרך הכוחות, יש דברים שאני יכול להרגיש, אני יכול למשש, אני יכול לחשוב, כן? אבל זה חיבור מבחוץ. יש משהו אבל יותר עמוק. אם אני נכנס... לא להרבה לכוחות הנפש שלי, אני נכנס פנימה, 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 פנימה. בפנים יש מה? יש את העצמיות שלי. העצמיות שלי זה האני, זה השורש של הכל. כמו שיש לך שורש של עץ, שמזה יש לך ענפים ועלים ופירות וזמורות, כל מיני דברים שבאים מהשורש. השורש הוא המקור, הגרעין, ממנו הכל משתלשל. אז אם אני עושה טיפול שורש, אם אני מזרים דרך השורש, אני אתן לזה משל, נגיד לדוגמה, יש לאדם מים, מגיעים אליו מים מלוכלכים. אז הוא רוצה שהמים בבית יהיו נקיים, אז הוא שם בשיבר הראשי שלו מסנן של מים. אז זה יסנן את כל הברזים. יש אחד ששם על כל ברז מסננת. אז מה זה יסנן? זה רק זה יסנן את מה שיוצא מתוך הברז הזה. כאשר אתה... מטפל בשכל, נגיד יש לבן אדם מחשבות לא נכונות, הוא מנסה לחשוב על האמת דרך כל מיני רעיונות יפים. אז זה הוא מטפל בשכל, הוא לא מטפל עכשיו ברצון. לפעמים יש טיפול ברצון, לעשות מעשים טובים, לאמן את עצמי בהתנהגות טובה, זה טיפול ברצון. יש טיפול שורש, שהוא פועל על העצמיות שלי. זה לימוד תורה. זה נכון שלימוד התורה מתרחש בשכל, אבל השכל זה רק כלי שאיתו אני פותח את עצמי לתורה, וכשאני לומד תורה בעצם היא מחלחלת ונוגעת בעצמיות שלי, כי היא שייכת לשם. והיות והתורה נוגעת בעצמיות שלי, מה היא עושה? היא מרימה את כל האישיות שלי, כי כשהעצמיות של האדם מתרוממת, כולו מתרומם. אז השכל מתרומם, הרצון מתרומם, הדמיון מתרומם, המידות מתרוממות, המעשים מתרוממים, ואפילו הגוף מתרומם. באמת, אם לא היה חוטא האדם הראשון, כך כותב הרמח"ל בדעת תבונות, אז האדם היה מתרומם בלימוד התורה, האור שהיה מאיר על גופו, לא היה העולם יכול לסבול, ועוצם האור שהיה מאיר בוקע מגופו של האדם, כשהוא היה עוסק בתורה. תפוח העקבו של אדם הראשון, הגמרא בבבא אומר, נכון? היה מקהה גלגל חמה. מה זה מקהה גלגל חמה? תיקחו נר, שימו אותו ככה מול השמש בצהריים, אתם לא יודעים אם הוא דולק או לא, נכון? שר גם את תיארה. הגוף של אדם הראשון, התפוח של העקב שלו, העיר כל כך אור גדול, שאם הוא היה מגל לרגלה, נפל נאורה, לא יודעים אם יש שמש. זה מקהה גלגל חמה, כן, לא יודעים אם יש שמש, מעוצם האור. תראו מה זה האור של הגוף של אדם הראשון. וכשאדם הראשון חטא, הוטל זוהמה בגופו, מקוטנות אור נהפך לאור, ואנחנו קיבלנו את הגוף שלנו, שהוא אטום וחתום. ואף על פי שאדם מקיים מצוות ולומד תורה, ונשמתו מאירה באור עצום בעסק התורה וקיום המצוות, אומר הרמח"ל בדעת תבונות, בגלל הכללה של החטא הקדמוני, זוהמת הנחש, זה לא ניכר על הגוף. ואם זה היה ניכר, ברגע שאדם היה מניח תפילין, פרוז'קטור היה נדלק בבית המדרש. אבל בגלל שהגוף אטום, אז זה לא מאיר. אומר הרמח"ל, שהדבר היחיד שכן מאיר זה זיו הפנים. זה זיו הפנים. אז שכחתי להגיד, אני התחלתי באמצע לדבר על יונתן אייבשיץ, נכון? לא הזכרתי את הנקודה שהתחלתי להגיד מהזוהר, שאדם לומד תורה ומדבר בדברי תורה, אז התורה היא חיות. ובגלל שהיא חיות, אז היא מנענעת את כולו. הזוהר אומר, זה כמו נר, אז היא מנענעת את כולו. לכן שאדם לומד תורה, צריך להוציא בשפתיו, כמו שאומרת הגמרא בעירובין. למה? כי צריך לשתף את הגוף עם הערת התורה. אם אתה לא קורא בשפתיך, אתה לא משתף את הגוף. והשיתוף של הגוף זה המשכת האור עד הגשמיות ממש. וככל שאדם קורא, הוא מוסיף לזה, לא רק קורא בקול, אלא קורא בניגון, שאומרת הגמרא בסוף מגילה, נכון, כל הקורא בלא זמרה ושאלה בלא נעימה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי לכם חוקים לא טובים, משפטים לא יחיו בהם, חסר את החיות. כשאדם קורא בשירה, אז הוא מתעורר הרבה יותר, החיות מתעוררת ומתנענת הרבה יותר, והנשמה מתלהטת בקרבו של האדם. לימוד התורה מלבה את האור של הנשמה. ככל שאתה משתף את הגוף בעסק התורה, אז האור מאיר על כל הרבדים של האדם, מהנשמה לנפש, לרוח, מהרוח לנפש, והרוח מהנפש לגוף. ואז האדם מתקדש עד כדי כך שאין אור של גיהנום שולט על תלמידי חכמים. רבי זייר נכנס תוך אתנו. למה? כי תלמידי חכמים כל גופם אש, כי התורה היא אש, וזה הזיכוך עד כדי כך שאפילו הגוף מזדכך. יפה, אז אני מסכם את הדברים ביחס ללימוד התורה. לימוד התורה, סיכום הדברים, לימוד התורה זה מפגש עם אור אינסוף, מקור החיים שלנו. זה חזרה אל השורש. וכשאדם לומד תורה, חוזר אל השורש, בעצם זה מחדש אותו, את כל חייו מחדש. הוא, אתה אומר, תראו איזה מסלול נפלא הזה, זה כמו, תחשבו דרך משל, יש לכם קד שנפגם והתקלקל וכו', אז אתה שם עליו מים, מחזיר אותו לאפר ועושה אותו מחדש. לימוד תורה זה ממש לעשות את עצמנו מחדש. כשאתה ניגש ללימוד תורה, אתה ניגש לאני המקורי שלך. כתוב בזוהר הקדוש, על הפסוק, אברהם אברהם, משה משה, יעקב יעקב, שכל בן אדם יש לו את עצמו פה בעולם, ויש לו את הנשא, את העצמיות האמיתית שלו, שהיא בשמיים, שהיא השלמות שלו. כל אחד מאיתנו יש שתי מדרגות. אנחנו פה, ואנחנו בשלמות. אנחנו בפועל, ואנחנו בכוח. הבכוח נמצא בשמיים. זה ספר תולדות אדם. אומר הזוהר הקדוש, כל, בדמות אלוקים עשה אותו, כל בני האדם עומדים בצורתם ותבניתם מאז שנברא העולם. בשלמותם. באופן פוטנציאלי. כשאדם בא לעולם, אז הוא מתחיל להוציא את השלמות הזאת מהכוח אל הפועל. אבל השלמות הזאת נמצאת. כן, מה מתווך בין זה לזה? בימי אמו הוא למד את כל התורה כולה. וכשאתה לומד תורה, בעצם אתה חוזר אל הציור האידיאלי השלם שלך. יש לך מציאות שבה אתה שלם. אתה חוזר אליה, אתה מתחדש כולך. זה עסק התורה. זה כוח התורה. וזה מהפך את הרצון ואת התכונה הנפשית של הלומדים. זה עוקר את האדם מעצמיות מהכוחות הרעים שלו. אז אם אדם מוצא את עצמו שבור, מלא קלקולים, מלא דברים שצריכים תיקון, ירוץ אל התורה. כי התורה מחדשת אותו, התורה הופכת אותו למציאות חדשה. זה עד כאן עסק התורה. מתוך כך אנחנו יכולים לחזור לפסקה שלנו ולראות, להבין את מה שהרב התכוון. אף על פי שהתורה והמצוות מזכחות הן את המידות, עוד רגע נסביר את המצוות, אז אנחנו מבינים איך התורה מזכחת את המידות. זה לא הכוונה התורה שאתה לומד שיעור מוסר, או שאתה לומד שיעור אמונה, או שאתה לומד, נגיד, בין אדם לחברו, בכזה שזה מעורר לך את המידות הטובות שלך. אלא כל מה שאתה לומד בתורה, זה לא משנה מה. סדר קודשים, אתה לומד עכשיו, לא יודע מה, חזקות, אתה לומד עכשיו ספקות, אתה לומד עכשיו יורה דעה, אתה לומד עכשיו בשר בחלב, אתה לומד עכשיו אורח חיים, אתה לומד עכשיו בן עזר, משהו, לא משנה מה שאתה לומד. אתה נקשר למקור החיים. ואתה מתחדש. וזה מהפך את הרצון ואת התכונה הנפשית שלך להתעצם בו, כי התורה היא טובה, התורה היא שלמות, התורה היא אור, התורה היא כל המידות של המתוקנות. אז אתה לא מתורה, זה מתקן אותך בשורש. זה מעלת התורה. מה זה מצוות? עסק המצוות? המצוות בעצם הם גם כן קווי אור של התורה. המצוות הן אור אלוקות, שאדם מקיים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. קדושת השם מתפשטת על ידי המצוות. רק מה שמיוחד במצוות, שהמצוות מכוונות להמשיך את ההערה אל הגוף, בפעולה. לכן במתים חופשי, כיוון שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות. כי המצוות זה דווקא למי שנשמה מלובשת בגוף. מה קורה לאדם אחרי שהנשמה יוצאת מגופו? אז הוא לא מקיים מצוות, אז מה הוא עושה? מה עושים בעולם הבא? מה עושים בעולם העליון? לא עולם, עולם הבא זה עם גוף, אבל בעולם העליון מה עושים? בעולם הנשמות מה עושים? לומדים תורה. תורה היא לנשמות גם, לומדים תורה. עסק התורה היא גם בעולם העליון. מצוות זה בעולם הזה, אבל מצוות הן גם כן הערות, כמו שהרב כותב, ראינו באורות הקודש שם, שהרב אומר, כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים. גם המצוות באים ממקור חיי החיים. אז כשאתה עוסק במצווה, בפנימיותה נמשך עליך אור אלוקות. ומה הוא עושה? הוא עושה אותך. צריך להבין שקיום המצוות, תרי"ג מצוות יש, נכון? ויש תרי"ג איברים לאדם. מה קרה? זה מקרי שיש תרי"ג מצוות ותרי"ג איברים? סתם יצא איכשהו שזה אותו מספר? זה אומר משהו, לא? זה אומר משהו. אז מה זה אומר בעצם? הרי הקדוש כותב, יש לו ספר שהוא חיבר, שנקרא שער הגלגולים, ששם הוא מדבר על עבודת האדם. והרי הקדוש אומר שהאדם צריך להשלים בשביל להגיע לשלמותו את כל תרי"ג מצוות. אבל הוא דן איך אדם משלים את כל תרי"ג מצוות, זה לכאורה לא כל כך פשוט לקיים את זה. הרי אם אדם שהוא לא כהן, יש מצוות שלא כהונה, יש הרבה מצוות שאדם לא יכול לקיים אותם, מצוות לנשים, מצוות לגברים וכו', אז זה סוגיה שהרי מטפל בה שם. אבל העיקרון הוא שאדם צריך להשלים תרי"ג מצוות, כי תרי"ג מצוות הם למעשה שלמות איבריו, שלמות כוחותיו. כל איבר שלנו יש לו שורש אלוקי, שאנחנו קושרים את האיבר הזה לשורש האלוקי על ידי המצווה שאנחנו עושים. כל מצווה ומצווה מוסיפה עוד נקודת זיקה בין האדם לבין קונו. ובשלמות תרי"ג מצוות מושלמים כללות איבריו של האדם ומתקדשים בקדושה העליונה. יש קודש באדם, אבל המצוות הן חושפות את הקדושה הזאת, לשון צוותא, לשון חיבור. לכן נאמר בפסוק, ועשיתם אותם, וכתוב, ועשיתם א' ת' מ', לא כתוב עם ו', דורשים חז"ל, אל תקרא ועשיתם אותם, אלא ועשיתם אתם, שאתם עושים את עצמכם על ידי עסק התורה והמצוות. אז המצוות גם כן מתקנות את האדם. יפה, אז אף על פי שהתורה והמצוות מזכחות הן את המידות, מכל מקום אי אפשר לסמוך על זה לבד, והכרח לעסוק בזיקוק המידות ובתיקון המוסר בייחוד. אם אני לא טועה, החזוניש כתב שבאמת עיקר עיקרים לתיקון המידות זה עמל התורה, ומי שעמל על התורה בכל מאודו, בכל ליבו, בכל כוחו, אז התורה מזככת אותו, מעלה חינה לומדיה ומתקנת את המידות שלו. אבל אם כן, ובאמת בואו נחזור רגע אחרי ההסברה הנפלאה שראינו ברב זצ"ל על פעולתה של התורה, אז למה הכרח לתקן את המידות? למה הכרח לעסוק בזיכוך המידות? הרי אתה אמרת שהתורה היא מחברת את האדם למקור חיי החיים. התורה היא מהפכת את התכונה של הרצון של לומדיה. אז למה צריך לעסוק בזיכוך מידות? תעמול בתורה וזהו. למה הרב אומר, והרב משתמש במילים, הכרח, אתם רואים? מכל מקום, אי אפשר לסמוך לעשות לבד. זה הכרח לעסוק בזיכוך המידות ותיקון המוסר בייחוד. למה זה הכרח? אז התשובה לדבר היא, בואו ניקח את הקיצוניות. הגמרא מדברת בסנהדרין, נכון? היא אומרת על דואג ואחיתופל, שהייתה תורתם מהשפה ולחוץ. והגמרא אומרת במסכת קידושין, שהאדם חס ושלום תורה יכולה להפוך לסם המוות לאדם. אז רגע, אז אני לא מבין. אם אתה אומר שהתורה היא במקור הקודש, במקור חיי החיים, היא מהפכת את התכונה של הרצון של לומדיה, אז איך היא יכולה להפוך להיות סם המוות?
לא באמת נפגש איתה.
ש?
לא באמת נפגש איתה לפעמים. יש אנשים בדרגות שונות, שנפגשים ברמות שונות עם התורה.
הוא לא נפגש איתה באמת. וזה באמת יש בקיצוניות. הרי אנחנו יודעים שספר תורה שכתבו מין יישרף עם ההזכרות שבו. זאת אומרת, יש מצב שאין שום קדושה בספר תורה, שום קדושה, שכתבו מי נשרף עם ההזכרות שבו. אם אדם לומד תורה מתוך תומעת מחשבות וחושב שהתורה אין בה שום קדושה, סתם רעיונות במחשבות, אני בכלל לא לוקח את הקיצוניות. הרמח"ל כותב בדרך השם שמי שלומד תורה שלא ביראה ובלי כבוד לתורה, בלי הערכה לקדושתה, הגיונו כקורא איגרת. כאילו הוא קורא איגרת. ממש הרמח"ל חריף שם. כאילו אין לזה ערך. מה הופך את התורה שיופיע באור הקודש שמקור חיי החיים ברוך הוא? מה הופך את זה לקודש? ההכרה בקדושתה של התורה, ההכרה יראת שמיים. לכן אנחנו רואים כמה מזהירים במשנה באבות, כל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. כל שחוכמתו מרובה במעשה, זה גם קשור לחוסר העירה, סוף דבר כל שבת אלוהים יראה מצוותיו שמור. מי שזה חסר לו, אין חוכמתו מתקיימת. זאת אומרת שעלול להיות מצב כזה שבו המידות הרעות של האדם יהפכו עליו לרועץ את התורה. והיו כאלה שלמדו תורה ובסוף נהפכו, הגמרא אומרת, טינה הייתה בליבו. יש לו איזה נקודת פגם שיוצר חוצץ בינו לבין התורה. עכשיו, אני לקחתי מצבי קיצון שבהם זה סמה מוות, דואג ואחיתופל, ששם זה ממש נתק, אין קדושה בתורה, עד כדי כך. בלימוד שלו. אבל מכאן אנחנו יכולים ללמוד שיש הדרגה גם אצלנו, שברוך השם כולנו לומדים תורה מתוך יראת שמיים, מתוך הכרה שהתורה היא אור השם, ואנחנו מבקשים להתאר ולהתקדש, כולנו ברוך השם בתוך הקטגוריה הזאת. עדיין גם שם יש הבדלים, הבדלים במדרגת הקדושה שתתעצם באדם על ידי עסק התורה. ההבדל בין בני האדם זה לא רק הבדל שכלי בלימוד תורה, שזה חכם גדול וזה פחות ממנו. ההבדל הוא גם בלב. כמו שהזכרתי בשיעור הקודם, אני חושב דיברנו על זה, נכון? אחד המרבה ואחד האמית, ועד שיכווה לי בו לשמיים. מה ישנה ראשונים? כמה עשרה נפשיים, תודה שם, היה להם? מסירות זה אומר לב. כשאדם יש לו לב, אז הוא מתחבר לעומק התורה, לקדושת התורה הפנימית. ועל ידי זה התורה פועלת עליו יותר. יש רמות כמה התורה פועלת על האדם. אז זה כבר תשובה ראשונה. לכן, כשאתה עסוק בלתקן את המידות ולזכך את המידות, אתה גורם שהתורה תהיה קדושה יותר אצלך. ההתעלות שלך. זה רובד ראשון. אבל עוד רובד נוסף חוץ מזה. וזה החשיבות בלשים לב לכל מיני דברים שהם פרטים ופרטי פרטים שאנחנו רוצים לתת אליהם את הדעת. עבודת המידות זה עבודה שיורדת לפרטי החיים. לימוד תורה זה איזושהי התרוממות כללית של האדם. אבל לפעמים האדם, גם אם הוא יתרומם, יש דברים שהוא הרגלים שהוא לא ישים לב אליהם, שהוא לא מספיק ידקדק בהם. כל מיני התנהגויות כאלה ואחרות, כל מיני דפוסים של דברים שהוא לא ישים לב לקלקולים האלה, והוא לא יטפל בהם כמו שצריך. אדם צריך לשים לב, להיכנס לתוך הלב שלו, ולבחון ולראות. וזה בעצם תיקון מלמעלה ומלמטה. תיקון מהשורש, שזה התורה, שזה אתה מתחבר למקור החיים, אבל גם יש את מי שאתה. יש את איפה שאתה בפועל. תעבוד על איפה שאתה בפועל, זה גם עבודה משמעותית, זה גם עבודה חשובה. עבודה תיקון המידות. הרב כותב במאמרי הראייה, יש לו מאמר שהוא כתב על רבי ישראל סלנטר. הוא כותב שם בשבח גדולתו של רבי ישראל סלנטר, אבי תנועת המוסר, שהוא בא לעורר את כל עולם התורה, אל תסיחו את הדעת מהביקורת העצמית. יש לו איזה משפט שם שהוא כותב, כמה עמוקה היא המחלה של הסחת הדעת מהביקורת העצמית. שאדם לא עושה ביקורת לעצמו. שאדם לא בודק את עצמו ולא בוחן את האישיות שלו, את הדרכים שלו, את ההתנהגות שלו. שזה דבר מאוד משמעותי ומאוד חשוב. עבודת המידות היא עבודה, הגר"א אומר, נכון, שיותר קשה לתקן מידה אחת מאשר לסיים את כל הש"ס. זה עבודה בסוף עם האישיות שלך, עם הכוחות שלך, עם מי שאתה. ואנחנו צריכים לתת לזה את הדעת, כי לפעמים הראש שלנו בורח, בגלל שאנחנו עוסקים בלימודים גדולים, בגלל שאנחנו עוסקים ברעיונות עליונים, אנחנו לא תמיד נשים לב איפה אנחנו נמצאים ביחס לכל המדרגות האלה. איפה על מי נמצא? איפה אני ביחס לכעס? איפה אני ביחס לסבלנות? איפה אני ביחס לנדיבות? כל הדברים האלה צריך לתת עליהם את הדעת. עכשיו, אני רוצה להוסיף פה עוד משהו חשוב, להסביר למה, מה זה זיקוק המידות ומה המעלה של זיקוק המידות. אנחנו לפעמים עלולים לרמות את עצמנו. אנחנו לפעמים עלולים לחשוב בלי כוונה, לחשוב ולהעריך את עצמנו בכל מיני דברים שאנחנו מושלמים ולא נשים לב לחסרונות. ובעיקר זה מתבטא בכך שאנחנו שמים לב ללב ולא לדפוס ההתנהגות שלנו הרגיל. ואני אסביר מה אני מתכוון. כשאתה קורא נגיד על אהבת ישראל, אתה מרגיש הרגשה טובה, אתה מרגיש שאתה אוהב את עם ישראל, אתה מרגיש שאתה באמת רוצה בטובתם של ישראל, אתה מתפלל עם ישראל, אתה באמת מרגיש שאכפת לך, אכפת לך מהאנשים, אכפת לך מי אתה. אבל כשזה בא, יורד לרזולוציות קטנות מפורטות. בדברים שבהם אתה צריך לוותר על איזשהו הנאה שלך בשביל מישהו אחר, או שאתה צריך להתחשב במישהו ולוותר לו, כל מיני צורות כאלה ואחרות בסיטואציות בחיים, שם פתאום מתגלה קושי. שם פתאום יש פער בין ההרגשות הגדולות שהרגשתי ביחס לאהבת ישראל לבין איפה זה בפועל. כן, זה קל להרגיש אהבת ישראל בתפילה, קל להרגיש אהבת ישראל ככה בלימוד תורה, בלימוד אמונה, בלימוד, זה קל. אבל שאתה הולך לחדר האוכל ונשאר שניצל אחד, יש לך את החבר שלך ואתה מתחרים על שניצל אחד. עכשיו מי יהודי קדוש, הוא הפך להיות איזה אובייקט שמאיים על השניצלים. אני, זה ההגדרה שלו עכשיו, זה המהות שלו, זה כל העצמיות שלו עכשיו. חבל שהוא פה. למה הוא לא עושה תענית, שהוא מבין. חבל. פתאום אתה הופך להיות משהו אחר. באינטראקציה היומיומית הקטנה בינינו, אנחנו קצת אחרים. מאשר מה שאנחנו מרגישים בלב, מה שאנחנו חושבים בשכל. ואנחנו צריכים לתפוס את הנקודות האלה, כי בסוף זה נקודות מאוד 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 משמעותיות. בסוף החיים שלנו בנויים אין סוף של פרטים ושל דברים. מתי בן אדם מתחיל לתפוס את האישיות שלו, היא לא יכולה לברוח לו, כשהוא מתחתן. בחתונה, אז כבר אי אפשר, כי החתונה זה כבר באמת חיים, אתה יש לך שותף לחיים בכל רבדי החיים, בכל הפרטים ופרטי הפרטים, ואז מתחילים הנימים הדקים של החיים מתחילים לבלוט יותר. אתה מקבל משוב כל הזמן, איך אתה ואיפה אתה. גם לא תמיד אתה מקבל משוב, אם יש לו איזו אישה צדקת שלא אומרת עליו, הוא בחור בשבה, הוא צדיק, אז היא לא תגיד כלום, הוא מלאך השם צבקות. אשרי מי שאשתו לא חושבת עליו שהוא מלאך ומעבירה עליו ביקורת. למה? כי זה האמת, כי הוא לא מלאך, ויש לפחות שיהיה מישהו אחד שיגיד לו את זה. זה חשוב מאוד. כי לנו, כמה שאנחנו באמת רוצים להיות בני אדם ולא מלאכים, להיות מחוברים למי שאנחנו, לפעמים זה בורח לנו, אנחנו לא שמים לב. ההתעמתות, האימות שאתה נתקל עם אנשים, בדברים הקטנים, שם זה הכי קשה להחדיר את האור של אהבת ישראל. קשה להחדיר את האור של... אני כשהייתי רם ברמת גן, אז היה עבור לבניין החדש. בדיוק בתקופה שהייתי שם, אז היה דיון האם לעשות השולחנות, לעשות מתחת השולחן מדפים שישימו ספרים, או לשים בוקסות כאלה שאפשר לשים על השולחן מקדימה, לשים בוקסות שאפשר לשים את הספרים. אז אני חשבתי שעדיף לשים מדפים מלמטה, ולא שולחנות, ולא זה למעלה. היה כמה סיבות, רציתי לשכנע את הרמי, מה זה דיון של את הרמי. אתם תקשיבו, חבר'ה, בן אדם שיש לו ביסלי או במבה, הוא רוצה לאכול שאף אחד לא יראה בשקט. הם לא מאפשרים את זה. חייב להיות על השולחן. אבל אין מישהו, הוא לא במדרגה, הוא רוצה לאכול לבד. לא אפשרתם, לא עושים את זה תחת השולחן. אותי איזה מצחוק, לא התקבל על עתי. אבל זה עניין באמת שאדם, המבחן, באמת, אחד המבחנים הקשים בחיים. זה בצמתים הקטנים האלה של היום-יום, בינך לבין החבר. שם, להחדיר את האור לשם, זה מאוד קשה. מצד שני, זה גם המבחן במידה מסוימת הכי אמיתי של מי שאתה. כי אדם יכול להגיד דברים יפים, אבל איך אתה מתנהל? אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. לא בהרמת גביני עיניים והסתרת שוני עיניים, ולא בצעקות ובחיות ותפילות יוכר העניין האלוקי. לא כך אצל עם ישראל, שהוא בא, צועק ומנגן איזה ניגון ואיזה, קים במעשים, שקשים אל האדם בטבע, ואף על פי כן יעשם עובד האלוה משלנו בתכלית התשוקה והחיבה. כך אומר רבי יהודה במאמר שלישי. מעשים שקשים על האדם בטבע, ואף הפי כן יעשם עובד האלוה משלנו בתכלית התשוקה והחיבה. אנחנו חייבים להזכיר את הבבא סאלי, זה ההילולה שלו עכשיו, ד' שבט. הבבא סאלי, זכר צדיק קדוש לברכה, כך היה, הוא עושה כל דבר שהיה, עוד מנהג, עוד הנהגה טובה, עוד היה לוקח על עצמו. עוד ועוד, היה מתאמץ בעבודת השם, מתגבר כארי, המילה הראשונה של שולחן ערוך, מה זה? מתגבר. תתגבר. הסוף זה טוב לב משנה תמיד. נכון? זה הסוף, סעיף האחרון באור החיים. זה טוב לב משנה תמיד. ככה מסתיים. מי שיתגבר, יתחיל מתגבר, אז טוב לב משנה תמיד. לא מתחיל משכון ארוך הפוך. טוב לב משנה תמיד. טוב, מתי יתגבר? מחר. איך הכתוב פרשת שבוע הבא? וצא ילחם מהמלאק? מחר. אשר אנוכי מצוויך, היום, לא מחר, היום, אז זה הנקודה, שאדם יתגבר. איפה בעיקר צריך גבורה? לחשוב זה קל, להרגיש זה יותר קשה, אבל זה עדיין לא מאוד קשה. לעשות זה קשה, להתנהג זה קשה, ודברים שהם קשים הם מקדמים. כך הוא, כך היא עמידה. אם אתה עולה עם אופניים בעלייה תלולה, אופני הילוכים כאלה, לא אופניים חשמליות, היום אתה לא צריך תמיד, אופני הילוכים כאלה, אז נכון, ככל שההילוך הוא יותר, הגלגל הוא יותר גדול, אז הגלגל הקדמי יותר גדול, השיניים, כן? אז זה יותר קשה, נכון? זה סובב את הפדלים. אבל, צד שני, אתה מתקדם יותר מהר. אם אתה לוקח אופניים כזה ואתה מסובב כזה בקלות, אז אתה מסובב, זה לא גדול, אבל אתה לא מתקדם מהר. הקושי, יש לו ערך של התקדמות. אתה מרים משקולות כבדים, אתה מתפתח מהר. הקושי מקדם. לכן הרב אומר, יש פה כמה דברים. קודם כל, המציאות יש בה משהו אמיתי. ההתייחסות למידות שלך, אתה נשמר מלעשות שקר בעצמך. אתה יודע מי אתה. זה אחד. שתיים, זה אמיתי. זה ממשי. ושלוש, זה קושי. זה עמל, זה אתגר, ולכן זה מתקן. עכשיו, מזה מצטרף לעסק התורה. כאשר אתה עוסק בתיקון מידות, אתם יודעים מה קורה למי שעוסק בתיקון מידות? הגמרא אומרת במסכת ברכות, אל יעמוד אדם במקום גבוה והתפלל, אלא במקום נמוך והתפלל, שנאמר, ממעמקים קראתיך השם. מסביר הרב בעין היה שם, שכוונת הדברים בעומק, המקום, זה הכוונה גם כלפי האישיות שלך. כשאתה ניגש להתפלל לפני השם, נכון, רבותינו הקדושים, יש ימים שבהם אתה מרגיש מלאך, ויש ימים שבהם אתה מרגיש איזה בהמה, נכון? עכשיו מה, אנחנו מלאכים או בהמות? לא זה ולא זה, או גם וגם, תחליטו. אבל מה, למה יום אחד אתה מרגיש ככה ויום אחד אתה מרגיש ככה? כי יום אחד זה הצדדים שצפו באישיות ולכן הם תופסים אותך, ויום שני הצדדים הגבוהים צפו באישיות ולכן הם תופסים אותך. זה משתנה. אז מה זה אומר? זה אומר שגם כשאתה מרגיש מלאך, יש לך חלק בימי, אבל הוא רדום עכשיו. וכן הפוך. כשאתה מרגיש נמוך, יש לך חלק אלוקי, אבל עכשיו אתה לא זוכר אותו. בעידנא דיצר הרע, אומרת הגמרא בנדרים, לית דמת קרלה ליצר הטוב. וזאת שיצר הרע לא זוכרים את היצר הטוב. אני הקטן סובר שהסיבה לכך, שבזמן שיצר הרע לא זוכרים את היצר הטוב, זה בגלל שיצר הטוב הרע מתנקם ביצר הטוב. הוא אומר לו, אדוני, כשאתה שלטת בעידנא דיצר הטוב, לית דמת קרלה ליצר הרע. בזמן שאתה אומר ביצר הטוב, הוא לא זוכר את היצר הרע. אני מלאך, אני צדיק, אני עוד שנייה, אני כבר סטייפלר, בשמיים. הוא משכח את הצדים הנמוכים שלו. אז אחר כך כשהגלגל חזר לצד ההפוך, אז היצר אמר לו, עכשיו חביבי, הזמן שלי לשכוח אותך. ולא זוכר את היצר הטוב. אבל כשאדם, זה אני אומר את זה בשפה מצחיקה, אבל יש בזה משהו מאוד עמוק. כשאדם מתעלה, אומר הרב, הוא צריך לזכור את החסרונות שלו. שלא ישכח אותם. כי למה זה? כי אם הוא זוכר את חסרונותיו בזמן העילוי, הוא ממשיך את אור השלמות לתוך החיסרון ומתקן את עצמו. מי שיש לו ענווה גם כשהוא למעלה, אז הוא מתקן את האישיות שלו. ואם לא, אם חלילה אדם מגיס דעתו ולא זוכר את חסרונותיו, אז אם הוא מגיס דעתו, אז הקדוש ברוך הוא משפיל לו, נכון? עם במות הגיא. הקדוש ברוך הוא משפיל לו. למה זה? כי הוא צריך לתקן את החלקים הנמוכים, הוא שכח אותם. הוא לא הביא אותם לזמן העילוי. אל יעמוד מקום גבוה והתפלל מקום נמוך. כשאדם עסוק בתיקון מידות, שהוא מתבונן על האישיות שלו, דבר יום ביומו, עושה חשבון נפש, מי אני, מה עשיתי, איך הדיבורים שלי עם בני אדם, האם אני מתלהם, האם אני חסר רגישות, האם אני תקיף, האם אני אכפת לי מאנשים או לא סופר אותם, האם אני קמצן, האם אני בורח מהתורנות שלי, האם אני כל מיני דברים כאלה שאני בוחן, אני בודק חלק משמעותי מהאישיות שלי. ואני מכיר את עצמי יותר ויותר, ואני לא עושה שקר בנפשי לחשוב שאני רק מה שאני מרגיש ברגשות העליונים. ואז האדם הוא שלם. ואז שהוא ניגש ללמוד תורה, אז יש לו לב פתוח, ואומר ריבונו של עולם, אני בא אליך, איך הגמרא אומרת שם בדף י"ז בברכות, הרי ככלי בושה וכלימה, אני כלי, אני חסר, תתאר אותי, תזכך אותי, ריבונו של עולם, אני לומד תורה, תהפוך אותי לאישיות חדשה. אני בא אליך ככה, אם אדם מרגיש שהוא בא שלם, מושלם, יודע, גדול, חזק, שרירים יש לו, הוא בא לתורה ככה, אז הוא לא מרגיש צורך בלתקן את עצמו, אז התורה לא מספיק תאיר את החדרים האלה, הוא לא פתח את החדרים האלה בפני התורה. תפתחו את החדרים לתורה, אמור דרך אומר בפיות, אמור נגדך עירום. אדם לפני הקדוש ברוך הוא לא מסתיר כלום, צריך לעמוד גלוי, ריבונו של עולם, אני מלך. ואני, יש לי גם על דברים טובים וגדולים, ברוך השם, אבל גם בחסרונות. להיות אמיתיים, דיקור חמידות, תיקון המוסר, הוא מיישר אותנו להיות אמיתיים. תורה, מצוות, מידות, הכל ביחד זה שלמות האדם. טוב, אנחנו צריכים לעצור פה, אז בעזרת השם, השיעור הבא, תביאו את הדף מקורות ונמשיך לפסקה הבאה. בסדר? חלקים.